פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ויחי שנת תשפ"ג. נקדיש את השיעור לרפואת רבי ישראל בן רבי דוד, אפרת חיה בת גניה, מאירה בת מלכה, ולעילוי נשמת יחיאל בן יוסף, ולעילוי נשמת טונה מזל בת בהיה. פרשת השבוע מסיימת את חומש בראשית. בשבוע הבא, בעזרת השם, נתחיל כבר חומש שמות, ספרם של בנים. והייתי רוצה ברשותכם לעמוד בדקה אחת על הפתיחה של הפרשה. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, למה אחד תוכל לומר ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה? אם התורה הייתה כותבת ויחי יעקב 147 שנים, ואתה יודע משבת שעברה שיעקב אבינו כשהוא ניצא בפני פרעה הוא אמר שהוא חי 130 שנה, אז 130 שנה ועוד 17 זה 147. לא מופיע שבטווח הזמן הזה הוא נסע לפריז או נסע לניו יורק. אתה יודע שהוא היה במצרים כל הזמן הזה, אז למה צריך לומר ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה? זו השאלה שוודאי כל אחד ואחד שואל את עצמו כשהוא קורא את הפרשה הזאת. אומר בעל הטורים, מה זה בא לומר לנו? אומר בעל הטורים תשובה, זה בא לומר שלא חיה יעקב אינו ימים טובים בלא צער אלא כמניין ויחי. השנים הטובות שיעקב אבינו חי היו בסך הכל 34 שנים, הגימטריה של ויחי. מה זה ויחי? ויחי זה שני יודים זה 20, עוד ח' זה 8 ועוד ו' זה 6, ביחד 34 שנים. 17 שנים משנולד יוסף ועד שהוא נמכר, ו-17 שנים מרגע שאבא שלו ירד למצרים וחי איתו ביחד, אלה בסך הכל ה-34 שנים. לפני שנמשיך נקרא קטע קצר מאוד מתנא דאליהו בפרק ה'. כיוון שבא יעקב מבית לבן ונמכר יוסף, היה יעקב בוכה ומתאבל עליו 22 שנה, שנאמר ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. ויבכה אותו אביו, אומר התנא דאליהו, וכי על יוסף היה בוכה? אלא אמר שמא נתחייבתי על שנשאתי שתי אחיות, או שמא נהניתי מממונו של לבן. אולי מה שקיבלתי את העונש זה בגלל שנשאתי שתי אחיות, או שמא נהניתי מהממון של לבן ושל שכם, ובטלה הברית שקראת לי הקדוש ברוך הוא. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ונתן ליעקב 17 שנה סמוך לזקנותו, טובים מעין עולם הבא. מכאן אמרו, כל שהשיגתו שנה אחת טובה סמוך לזקנותו, סימן יפה לו, וכל שהשיגתו שנה אחת רעה סמוך לזקנותו, סימן רע לו. מביא כאן המדרש שאדם, כמו שנאמר, הכל הולך אחר החיתום. אם בסוף הייתה לו שנה טובה, אז זה מקרין על כל השנים קודם. יעקב אבינו, אומר המדרש, היה בטובה 17 שנה שהיה במצרים, ואלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו כל ימיו היה בטובה. ולכן, אומרת התורה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. למה התורה צריכה לציין את זה שהיה במצרים 17 שנה? הסיבה היא, זאת הסיבה, בגלל שהתורה רוצה לומר שה-17 שנה האלה היו לו חיים טובים מאוד. בתוספות בן יחיאל הוא כותב דבר מעניין. ב-17 שנים אלו נתן הקדוש ברוך הוא ליעקב אינו כל כך הרבה טובה, עד שכבר עלתה לו כנגד כל הצרות והאיסורים שהיו לו במשך שנות חייו. אומר הבן יחיאל, דע לך שהקדוש ברוך הוא השפיע עליו שפע כזה שחיפר מה שנקרא, כיסה את כל שנות האיסורים של יעקב אבינו, שזכה לראות את בנו במלכותו ואת כל בניו צדיקים ומלאים כל טוב, וכן את כל כבודו שהיה לו במצרים, כמו שרואים שלאחר פטירתו נאמר ויבכו אותו מצרים, כתוב 70 יום, וכן כשיוסף עלה לקבור אותו נאמר ויעל עמו גם רכב גם פרשים, ויהי המחנה כבד מאוד ולא מצאנו בחייה כזאת מעולם, ובשום מלך לא עשו כבוד כזה. הוא אומר, בשום מקום בעולם לא נעשה מלך כבוד כזה. נו, וסיים, מסיים הבן יחיאל, וכך יהיה לעתיד לבוא, שישפיע הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה טובה כנגד כל הצרות והאיסורים שסבלו בימי הגלות. וזה מה שנאמר, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. בעזרת השם, כשיבוא משיח צדקנו במהרה, הקדוש ברוך הוא ייתן כזה שפע שיכפר לנו על כל האיסורים שהיה לנו כאן בעולם הזה. אלה דבריו הנפלאים של הבן יחיאל על דברי התנא ואליהו. הייתי רוצה לעמוד על עוד קטע קטן בדברי בעל הטורים בפרשה, וממנו להתחיל נושא שבעזרת השם יהיה לנו כמה וכמה חידושים בו. בבעל הטורים בפרשת השבוע הוא עומד על המילים ויקרבו ימי ישראל למות. המילה ויקרבו ימי ישראל למות מופיע בתנ״ך רק פעמיים, פעם אחת כאן והפעם השנייה אצל דוד המלך, ויקרבו ימי דוד למות. ולכן כותב הרמב״ם, כותב אברהם, כותב הלבוש, שלכן ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת הקרובה, הבאה לנו טובה, יהיה המילים ויקרבו ימי דוד למות. אותו דבר, מה החיבור שישנו בין שניהם? אומר בעל הטורים, חיבור מעניין. איתה במדרש, אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה עשית קוף ממזיין מזמורים, אתה חיברת 147 מזמורים, כמניין שנותיו של יעקב אבינו, תזכה כמותו. מה הוא ובנו מלכו יחד, אף אתה ימלוך שלמה בנך בחייך. כמו שהם שניהם מלכו יחד, ויוסף ראה ויעקב ראה את יוסף מולך, ככה גם אתה תזכה לראות את שלמה המלך מולך בחייך. אומרים לך על דבר אחר, מה יעקב לא הגיע לימי אבותיו, אף דוד לא הגיע לימי אבותיו. יוצא שחזל הקדושים עושים כאן דמיון, שוויון, בין יעקב אבינו לבין דוד המלך. מה המכנה המשותף? אומרים חזל, כאן ויקרבו, כאן ויקרבו, וחוץ מזה שחיבר, כך מגלים לנו חזל, יעקב אבינו חי 147 שנים, ודוד המלך חיבר 147 מזמורים. זה שהיום יש לנו, 150 מזמורים, כי ישנם כמה וכמה מזמורים שפתחו אותם. כך אומרת הגמרא בברכות, כך אומרת תוספות במגילה, למשל המזמור שאומרים בהלל, מה אשיב להשם כל תגמולו היא עליי, אחרי זה יש פרק קצר של הללו את השם כל גויים, שפכו כל האומים. במקור זה היה מחובר, שהמורה היה נותן לנו עונש לכתוב 20 פרקי תהילים, אז תמיד כתבנו את הללו את השם כל גויים, זה היה פתרון נאות, הוא רצה שנכתוב קופיות, אבל אנחנו שמענו מספר אחר, אבל בכל אופן זה המזמור. במקור הוא היה מחובר ביחד למזמור הקודם. טוב, עד כאן הדברים. הדברים הם נפלאים, כך כותב הרמב״ם, כך כותב הלבוש, כך כותב אברהם, שזאת הסיבה שמפטירים בשל דוד, כי נאמר שם ויקרבו ימי דוד למות. אני רוצה ללכת בכיוון אחר, והכיוון הזה שאני רוצה לקחת אותו, צריכים להקדים לו כמה הקדמות. בפרשת השבוע שלנו, ממש לקראת הסוף של הפרשה, עוסקת התורה בבקשת המחילה של האחים מיוסף. זה ממש לקראת סיום הפרשה. האחים באים ליוסף ואומרים לו, כה תאמרו ליוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך. ואתה סנה לפשע עבדי אלוקי אביך, ויף כי יוסף בדברם אליו. נו, אחרי שהם אומרים לו את זה, אמר להם יוסף, ויאמר עליהם, אל תיראו כי התחת אלוקים אני, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה, להחיות אמריו. ואחרי זה, זה כמעט סיום הפרשה. אני רוצה להקדים קצת הקדמה. מה קרה עכשיו שפתאום האחים באים, וגם צריך לדעת למי הם באו. למי שיודע, רש"י כאן כותב שהם הלכו לבנים של בלהה, לבקש ממנו שיעשו את השליחות. כך כותב כאן רש"י, והסיבה שהלכו לבני בלהה, אומר רש"י שהיו רגילים אצלו, שנאמר, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. פירוש הדבר שהוא הלכו או הלך, הוא הסתובב איתם תמיד ביחד, לכן הם הלכו אליו. הבנים של בלהה, כידוע על כולם, היה דן ונפתלי. הם ניגשו אליהם ואמרו להם, בבקשה, אתם תייצגו אותנו אצל יוסף. מי שיפתח כאן את התרגום יונסה בן עוזיאל, מופיע דבר אחר לגמרי. הם ניגשו לבלהה בעצמה. לא לבנים של בלהה, לדן ונפתלי, אלא ניגשו לבלהה בעצמה. והסיבה שניגשו לבלהה היא הרבה יותר ברורה. למה הם ניגשו? רש"י כותב שביקשו מבני בלהה, כי כתוב והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. בתרגו מילות שם מנוזיל, ביקשו מבלהה. בלהה הייתה האימא החורגת של יוסף ובנימין. מה זאת אומרת? יוסף היה בן 8 כשרחל נפטרה, מי שגידלה אותו הייתה בלהה. בנימין היה בן יום, הוא ושתי אחיותיו שנולדו עם בנימין, הרי נולדו תאומות, והוא ילדה ותקש בלידתה, אומרים חז"ל, שבלידה שלה נולדו עוד שתי תאומות. מי גידל את בנימין ואת שתי התאומות? בלהה גידלה אותם. אז בעצם היא נקראת האימא החורגת של יוסף הצדיק. לכן הם אמרו, הם באו וכתוב, כה תאמרו ליוסף, ויצוו ליוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו, למי הוא ציווה, למי הוא אמר? אמר את זה לבלהה. זה גם מתקבל יותר, כי הוא אחרי, יעקב הינו אחרי פטירת רחל, העביר את מיטתו לאוהלה של בלהה, אז זה מסתבר שכה תאמרו, הכוונה שאביך ציווה לפני מותו, את מי הוא ציווה? אמר לבלהה, להגיד ליוסף הצדיק. אלה הדברים כפשוטם, כמו שרש"י מביא כאן. מה קרה עכשיו? מה התעוררו עכשיו? מה פתאום עכשיו באים לבקש? חז"ל מביאים שתי סיבות שהניעו את השבטים לבוא לבקש מחילה. הסיבה הראשונה, בגלל שהאחים ראו כשירדו בחזרה, יעלו לחזרה לארץ ישראל לקבור את יעקבינו במערת המכפלה, בחזור הם עברו דרך הבור שלשם נזרק יוסף הצדיק. יוסף ביקש לעבור דרך אותו בור כדי לברך ברכה, והברכה שהוא בירך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. הסיבה שהוא בירך את זה, השבטים אולי לא ידעו מה הנס הגדול שיש כאן, אבל הנס הגדול שיש לנו, כולנו מכירים את הגמרא במסכת שבת, והבור ריק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים אין בו, יש בו. צריך לדעת שהשבטים לא ראו שיש נחשים, כי אם היו נחשים הם לא היו זורקים אותו לבור, הם לא רצו להרוג אותו, לא הייתה מטרה להרוג אותו. אז אם שמו אותו בבור, הם לא ראו שהיה נחשים ועקרבים. אבל חז"ל מעידים שהבור ריק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אומרים חז"ל, פניו של יוסף הצדיק התעוותו מהפחד מהנחשים. זאת אומרת שהוא ראה כל כך הרבה נחשים והקרבים שסובבים שם בתוך הבור, הוא כולו איבד את הצלם שלו, איבד את הצורה שלו, ולכן מכרו אותו בזול מאוד לישמעאלים ב-20 כסף, כיוון שהצורה שלו פתאום השתנתה. יוסף שהיה יפה תואר ויפה מראה, איבד את חזותו החיצונית מהפחד של הנחשים. הגמרא אומרת שאדם שנופל לבור של אריות אין מעידים עליו שמת, ואדם שנופל לבור של נחשים מעיד עליו, מעידים עליו שמת. אומרת הגמרא, מתוקף הנפילה הנחשים נבלים והם מסוגלים לנשור גם אם הם שבעים. אריה כשהוא שובע, אומרת הגמרא, הוא לא פוגע, הוא הולך לישון, אבל נחשים גם כשהם שבעים מהפחד, אומרת הגמרא, היות ואתה נופל עליהם בבת אחת, אגב זה הם יכולים להרוג. וראו את יוסף הצדיק מברך ברכה עם כל הכוונות, אמרו וואו, תראו איך הוא זוכר, כל כך הרבה עשרות שנים עבדו מאז, והוא היה מלך והוא משנה למלך וכזה כבוד הוא זכה, ושבע שנים הוא ניהל את המערכה, ועכשיו אבא היה אצלו 17 שנה, והוא עדיין מברך בכזה לעד כאילו זה קרה היום בבוקר, הוא זוכר את זה כאילו זה קרה עכשיו, אומר עד כדי כך הדבר הזה, הם נבהלו מהדבר הזה, ולכן החליטו לשנות מפני דרכי שלום, ושלחו אליו שליח ואמרו, כה תאמרו ליוסף, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך. זה סיבה אחת שמופיע בחז"ל, בעל הטורים הביא את זה כאן, מופיע במדרש רבה, מי שירצה יעיין שם. סיבה נוספת, אומר רש"י, מה פתאום הם באו לבקש? הם פשוט ראו שיוסף הפסיק להזמין אותם להתארח אצלו בסעודות. קודם שיעקב היה קיים, הוזמנו האחים לאכול אצלו. מאותו רגע שיעקב נפטר, הוא הפסיק את הסעודות האלה ולא הזמין אותם יותר. חז"ל הקדושים אומרים שהמבט שלהם על יוסף הצדיק היה שהוא עדיין שונא אותם במלוא התוקף, ולכן הם התייחסו לחוסר ההזמנה בצורה כזאת כאילו הוא שונא אותם. למעשה זה לא היה כך. חז"ל במדרש אומרים, ובראשית רבה אומרים חז"ל, שהסיבה שיוסף לא הזמין אותם, כי הוא הרגיש לא נעים לשבת למעלה ושהאחים שלו יושבים למטה. קודם שיעקב קיים, יעקב מכתיב מי יושב איפה. אמר לו יעקב, אתה יושב לידי, אז אני עושה מה שיעקב אמר לי. אבל ברגע שיעקב איננו, ויוסף הוא המלך, והוא לא מזמין למעלה את יהודה, ולא מזמין למעלה את ראובן שהוא הבכור, אז זה פגיעה באחים. אמר, אני לא עושה סעודות, לא מזמין אותם, ואני לא רוצה לפגוע בהם. האחים ראו את זה שהוא לא מזמין אותם לסעודה, כיוון שהוא שונא אותם. הוא לא הזמין אותם לסעודה, כי הוא לא רצה לפגוע בהם. זה מה שכתוב כאן בדברי רבותינו. אם ככה, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל במקום. אמר להם יוסף, אתם לקחתם את זה שלא הזמנתי אתכם, כי אני שונא אתכם. אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה. הקדוש ברוך הוא יודע שמה שלא הזמנתי אתכם זה כדי לפגוע בכם. רק מה? באותו רגע שאתה שונא מישהו, אז כל מה שהוא עושה, אתה מסתכל על זה רע. היות והאחים שנו את יוסף, אז שנו את יוסף, אז הם אומר, לא הזמין אותי, אתה יודע למה? כיוון שהוא שונא אותנו. לא זאת הסיבה, הוא לא הזמין, אומר המדרש, כיוון שהוא לא רצה לפגוע בהם, אלא הדברים שכתובים שם. אז היה להם שתי סיבות, מדוע לחשוש שיוסף הולך לקחת מהם פיראון המעשה הזה, או בגלל שהוא בא לאותו בור ובירך ברכה בכוונה גדולה, או בגלל שהפסיק להזמין אותם לסעודה. אלה שני הדברים שהם עונים חזל כאן בעניין הזה. צריך לדעת שהבקשה הזאת של האחים, זאת לא בקשה חד פעמית, זאת בקשה שנחרטה לדורות. חזל במדרש רבה, במדרש תנחומה, אומרים חזל, בלשון הזה שפנו האחים ליוסף ואמרו לו, אנא סנה, בלשון הזה אומרים חזל, מתחיל הכהן הגדול להתוודות, אנא בשם, קפרנה, לחטאים, לאבונות ולפשעים, באותו מילה שפתחו האחים לבקש סליחה מיוסף, באותו לשון פותח הכהן הגדול את סדר הבקשת הסליחה שלו עליו ועל עם ישראל ועל שבט הכהונה. אלה הדברים שאומרים חזל כאן במדרש תנחומה. במדרש רבה, ביקרא רבה, אומרים חזל, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. בזאת יבוא, אז כולנו יודעים מה שהמפרשים אומרים, בזאת, גימטריה, כמה בזאת? יוצא לנו גימטריה 408. אם תשימו לב, כתוב, ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. למעלה, מעל ותשובה ותפילה וצדקה, מופיע צום כל ממון. כל אחד מהם מסמל 136. צום כל ממון, כל אחד מהם 136. 136 כפול 3, יוצא לך 408. בזאת, בצום כל ממון יבוא אהרון אל הקודש. חז"ל אומרים שם במדרש, אחד הדברים שהוא נכנס בזאת, בזכותם של שבטים, בזכות הזאת של השבטים הקדושים, ישו השבטים הקדושים, שנאמר, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ונאמר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, מצאת כאן חיבור של שניהם. יוצא רבותיי, שלא רק הכהן הגדול אומר ענה, אלא בזאת, במה שהבקשה הזאת, זה בזאת שמונח כאן, אלה הדברים שמביאים רבותינו בעניין הזה. אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה נוספת, והנקודה הנוספת הזאת כתובה כאן בבעל הטורים, ונשתמש בה כי תהווה אחד הבסיסים ליסודות שאנחנו רוצים לדבר עליו היום. המילה הזאת, התחת אלוקים, מופיעה שלוש פעמים בתנ"ך. התחת אלוקים מופיע פעמיים, ועוד מילה אחת שמופיע התחת זאת. כותב בעל הטורים, בכל התנ"ך תמצא את המילה הזאת בסך הכל שלוש פעמים. הראשון, נמצא את זה אצל יעקב אבינו, שרחל אמנו באה וביקשה הווה לי בנים, ויין מתה אנוכי, אמר לה יעקב אבינו, התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן, אז זה התחת אחד שיש לנו, התחת אלוקים אנוכי. הפעם השנייה, כשיוסף בא, והאחים חוששים שהוא יבוא לנקוט בהם, וצעדים כנגד מה שהם עשו לו, ואמרו לו, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם, אומר להם יוסף, התחת אלוקים אני, אתם חשבתם עליי רע, אלוקים חשבה לטובה, יצא מזה רק טוב. עד כאן הקטע השני. הפעם השלישי מופיע בספר שמואל ב', שם מופיע העניין הזה, ומופיע שמואל ב', מופיע כאשר רצה אבישי בן צרויה להרוג את שמעי בן גירה, לא נתן לו דוד המלך לעשות את זה, ואמר, התחת זאת לא יומת שמעי. אומר בעל הטורים, שלוש פעמים מופיע המילה הזאת, זאת המילה שחוזרת על עצמה שלוש פעמים. החיבור בין הפעם הראשונה לשנייה קל. רחל אמנו בא לבקש ילדים, ויעקב אמר לה, בבקשה תתפללי. מהתפילות שלה נולד יוסף הצדיק. יוסף הצדיק משתמש באותו מטבע שאבא שלו אמר, רק הפעם זה לא תחת אלוקים אנוכי, אלא תחת אלוקים אני. השאלה, מה נכנס כאן שימי בן גיירו? מה הוא נכנס כאן לתוך התיק הזה? אם בניומין היה אומר את זה, אז הייתי אומר, בניומין מתחבר לשימי בן גיירו. למה בניומין מתחבר לשימי בן גיירו? מסיבה פשוטה מאוד. כי בנימין, שימי היה משבט בנימין, כמו שאנחנו אומרים במגילת אסתר, בימי מרדכי, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני. אז יש לנו אותו, אבל הוא לא שייך. אנחנו מדבר כאן על מה שאמר דוד המלך, אמר לשימי, מה אתה מוצא את זה כאן? מה הקשר בחיבור הזה? על זה בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר. אני רוצה לדבר על זה בגלל שתי סיבות. א' כל, בגלל שהראשית כל, הנושא הזה של הפרשה הזאת והחיבור שלו לצוואה של דוד המלך, אני רוצה ללמוד מזה איזשהו יסוד בכל העבודה שלנו. שנית, השבוע היה יום ההילולה של רבי נתן מברסלב, היה השבוע. ראיתי באחד הכתבים שלו, הוא כותב שמיום שנגמר החנוכה, הוא מתחיל להתכונן לפורים. אז השנה הלכתי בעקבותיו, והסיבה שהלכתי בעקבותיו, בגלל שאני מתכונן לפורים, כי עומד לצאת ספר של נעימות יומרו על פורים, אז לכן אני, הראש שלי עכשיו נמצא שם, ופורים וכל הראש שלי מונח שם. אז כמו שאני רואה, איפה שאני קורא משהו, אני מיד מוצא פורים. אז לכן אני מיד מונח שם. נו, אז פורים נמצא בפרשה, בלי לחטט הרבה, מביא בעל התורים, אני רק מביא את זה פשוט, שתיכנסו איתי ביחד לאווירה. בשעה שמודיעים ליעקב אבינו שהבן שלו בא לבקר אותו, ויגד ליעקב ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, והתחזק ישראל וישב על המיטה. כותב בעל התורים, בית במסורת, אין לנו המיטה רק פעמיים. וישב על המיטה והמן נופל על המיטה. יש לנו רק פעמיים. צריך לדעת שבכלל בתורה הקדושה מופיע 4 פעמים מיטה. 3 בפרשת השבוע שלנו ועוד 1 במכת ספרדיה. חוץ מזה אין לנו מיטה. מה זה מיטה? למה קוראים לזה מיטה? זה נושא לשיעור בפני עצמו. בעזרת השם, מיטה זה מקום שאנחנו יושנים עליו, וגם העניין שאנו צוחבים את המת במיטה, וכך יקיפו את מיטתי. יעקב אינו, הוא, יש לו סיפורים מסביב למיטה, כמה וכמה דברים. בעזרת השם, יום יעקב ברוך הוא יעזור, נדבר יום אחד שיעור שלם על מיטה. מה מונח כאן בעניין הזה? מה שנוגע אלינו כרגע, כותב בעל התורים. וישב על המיטה, והמה נופל על המיטה. מלמד שצדיקים, אפילו כשהם חלשים, מתחזקים, שנאמר והתחזק ישראל וישב על המיטה. והרשעים, אפילו בתוקפן הם נופלים, שנאמר והמן נופל על המיטה. אז יש כאן חיבור לפורים, הכל בסדר גמור. אני רוצה בעזרת השם לחבר את זה מכיוון אחר לגמרי, ונגיע אליו בעזרת השם לקראת סיום השיעור. לפני שניגש לבאר את הדברים, בוא נפתח בדבר יפהפה שמופיע בדברי רבי שמשון מאוסטרפולה. למה האחים השתמשו במילים אנה סנה? אני לא נכנס לנושא הזה שחזל לומדים איך אדם צריך לבקש מחילה כמה פעמים. אומרים חזל בגמרא במסכת יבמות שאדם לא צריך לבקש יותר משלוש פעמים. לומדים את זה כאן מיוסף הצדיק. מדברי הגמרא לכאורה משמע שיוסף לא מחל, כי אם יוסף מחל אחרי 3 פעמים אז זה לא ראיה כמה אדם צריך לבקש. כאן הוא מחל אחרי 3, ואם אחר מוחל אחרי 10 אז צריך לבקש 10. רואים שמה? שיוסף לא מחל אחרי 3 פעמים, ויות מואחר, חזל, לא צריך לבקש יותר משלוש. אתה רואה שהאחים לא המשיכו להפציר. חזל אומרים, אז אנחנו צריכים לבקש מקסימום 3 פעמים. טוב, מחל, לא מחל, זה שיעור בפני עצמו. רבינו בחיי, מפרשים אחרים, לא ניכנס כרגע. אני רק רוצה לקחת את הדברים של רבי שמשון מאוסטרפולה. אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, ואולי נתחיל מפרשת ויצא, כאשר יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא השקיע לוחמה שלא בעונתה, ויעקב אבינו יושן בהר המוריה, והקדוש ברוך הוא מראה לו את מחזה הסולם, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ראה יעקב אבינו אל מול עיניו את כיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב שם ברבינו בעל התורים ובמדרשים עצמם. מה הוא ראה? אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, הוא ראה את כיסא הכבוד במלואו. בכיסא הכבוד ישנם 4 דמויות, אריה, נשר, שור ואדם. ידוע לכולם שכל אחד מהם מסמל מלכות. האריה מלך החיות, השור מלך הבהמות, הנשר מלך העופות, והאדם הוא מלך. שם בכיסא הכבוד נמצא דמותו של יעקב אבינו. הוא נמצא בכיסא הכבוד. לכן כשיעקב נרדם שם ונאמר והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אומרים חז"ל, ביקשו מלאכי השרת לפגוע בו. למה לפגוע בו? אמר פשוט מאוד, אתה בכיסא הכבוד ואתה יושן? איזה מין דמות זאת שיושנת, כיסא הכבוד מושתת עליו והוא נרדם? אז ביקשו לפגוע בו. למעשה, הקדוש ברוך הוא לא נתן לפגוע בו. אז יעקב אינו ראה את הכיסא, והוא אמר, על פי דברי רבי שמשון בר שרפולה, אכן יש השם במקום הזה, אכן ראשי תיבות, אריה נשר כרוב, ואנוכי, זה שאני נמצא בכיסא הכבוד, לא ידעתי. זה החידוש בשבילו. יחזקאל הנביא אומר שהוא ראה את כיסא הכבוד, ובכיסא הכבוד ישנם ארבעה דמויות. מה הדמויות שהוא ראה? אריה, שור, נשר, אדם. זה מה שהוא ראה, כמו שופיע בספר יחזקאל בהרחבה. אלה ארבעת הדמויות. יפה מאוד. פירוש הדבר, על פי רבי שמשון בר שרפולה, במחזה אמר, אכן, אריה נשר כרוב, ואנוכי לא ידעתי. מעניין הוא שהחתם סופר מביא, בשעה שיעקב אינו אמר, אל שדי נראה אליי בלוז ויברך אותי, אומר החתם סופר, אל שדי נראה אליי, ראשי תיבות, א' זה אריה, שין זה שור, נראה זה נון, זה נשר, ואליי זה אדם. זאת אומרת, כן שדי נראה אליי בלוד ברס קלן, הוא ראה את ארבעת הדמויות של א', ויש לך ארבעת הדמויות האלה שנכנסות בכל שקי נראה אליי בלוז. אלה הדברים שלו. אומר רבי שמשון בר שרפולה, כשבאו האחים לבקש ממנו סליחה, הם אמרו לו דבר פשוט מאוד. תדע לך, לא יכול להיות בכיסא הכבוד אחד שיש לו משהו שרח עבירה. אין דבר כזה. במרכבה הדמויות הם, מופיע בחזל, האריה הוא כנגד אברהם, השור הוא כנגד יצחק, הנשר כנגד יעקב, ואדם זה דוד. זו המרכבה. בכיסא הדמויות האלה, אמרו לו האחים, אין דבר כזה שיש מישהו שיש לו שרח חטא ונמצא בכיסא. הראיה, שיעקב אבינו, בשעה שנאבק עם סמך מם, הוא נתן לו מכה בכף הירך. שואלים חזל, למה נתן לו מכה בכף הירך? נתן לו אגרוף. אומרים חזל, ויאבק איש עמו, חזל, מה זה ויאבק איש עמו? שאלו אפר עד כיסא הכבוד. כך כתוב, אלו אבק עד כיסא הכבוד. רבותיי, אבק לא עולה לכיסא הכבוד. ממתי אבק עולה לכיסא הכבוד? מה מונח כאן? מה פירוש הדבר? המלחמה הייתה על כיסא הכבוד. מה הם רצו? רצה סמך מם ואמר, איך ייתכן דבר כזה שיעקב אבינו נמצא בכיסא הכבוד? למה? כי יעקב אבינו נשא שתי אחיות. אז מה אם הוא נשא שתי אחיות? הרמב"ן אומר שאין איסור לקחת שתי אחיות. הם נמצאים לפני מתן תורה, הוא גייר אותם. הרמב"ן אומר שזה רק בארץ ישראל, בחוץ לארץ לא. אף על פי שאין איסור, אבל אבק עריות יש. כמו שיש אבק גזל ואבק לשון הרע, יש אבק עריות. מה זה אבק עריות? נשיאת שתי אחיות בארץ, בחוץ לארץ, זה אבק. לכן הוא בא נתן לו מכה בכף הירך. כף הירך, מה שנקרא, בילדים שנולדו כתוצאה מזה שהוא לקח שתי אחיות, והילדים נקראו בשם יוצא ירחו, כמו שנאמר בפסוקים. אם ככה, לכן נתן לו מכה בירך, כי הוא בא בטענות שהוא נתן שתי אחיות. אומרים המפרשים, אילו היה מדובר באברהם אבינו, הוא לא היה נוגע בו בכף הירך. למה? כי אברהם אבינו לא נמצא בכיסא. אם הוא היה יצחק אבינו, גם לא. במי הוא נגע? דווקא ביעקב. למה? כי הדמות האדם בכיסא הכבוד היא דמותו של יעקב אבינו. אומר לו הסמך מהם, אין דבר כזה שאחד שיש לו שרח, משהו, דבר קטן מאבק עריות, הבן אדם הזה יהיה בכיסא הכבוד. לא ייתכן דבר כזה. באו השבטים הקדושים, אומר רבי שמשון בר שרפולה, ואמרו לו, אין דבר כזה שאתה השור שבכיסא הכבוד, השור שבכיסא הכבוד זה יוסף. יוסף זה הדמות שלו, שנאמר בכור שורו הדר לו וקרני רם קרניו. לא ייתכן שאדם שיש לו שרח של אבון יהיה למעלה. אין דבר כזה. אמרו לו אחים, תשמע, אם אתה תעניש אותנו ולא תמחה לנו, אתה לא תהיה בכיסא הכבוד. בכיסא הכבוד יהיה רק אנה. מי זה אנה? אדם, נשר, אריה. רק אנה. השור ילך משם. למה השור ילך משם? כי אחד שלא מוכל לאחים שלו, לא יכול להיות בכיסא הכבוד. כיסא הכבוד, מה זה? זה כיסא רחמים. אם אתה לא מרחים על אח שלך, איך תהיה בכיסא? לא תהיה שם. אבל אם תסלח לנו, יהיה סנה. מה זה סנה? שור אריה, נשר אדם. אז יהיה כיסא מושלם. עכשיו הברירה בידך. אתה רוצה להיות בכיסא הכבוד או לא? תיגע בנו, אתה יורד בכיסא הכבוד. לא תיגע בנו, אתה תישאר. איפה זה מופיע? אני חשבתי לומר, אבא ציווה לפני מותו, מה הוא ציווה? אם שרו של עשיו נאבק איתו על מה? נאבק איתו על שהוא נשא שתי אחיות, אבק עריות, העלו אבק עד כיסא הכבוד, כי לא יכול להיות בכיסא הכבוד איזה נגיע, ולכן הוא נתן לו מכה, אם אתה תלך ואתה תפגע בנו, הדמות שלך לא תהיה בכיסא הכבוד. אומר רבי שמשון אוסטרפולה, לכן הוא אמר, אנא סנה, אלה הדברים. ראיתי בספר של הבאר משה מאוז'רוב בפרשת השבוע, שרוצה לומר שאבא ציווה לפני מותו. למה? כי אבא ציווה לשאת את המיטה שלו. איך הוא ציווה לתת את המיטה? הוא נתן סדר, מי עומד מסביב למיטה ואיך נושאים אותה. כמה מכל צד, הרי בשעה שמשה רבינו אמר להם כיצד יחנו מסביב למשכן, אמר, עכשיו התפתחה מריבה חדשה. לא התפתחה מריבה. אמר להם, הם יודעים כבר מיעקב אבינו שהם נוסעים, איך תהיה החנייה, הכל יהיה בסדר גמור. הוא אומר, אם ככה, שהוא כיוון אותם, אומר הבאר משה מאוז'רוב, הוא כיוון אותם כנגד המרכבה, והמרכבה זה אברהם, יצחק, יעקב ודוד, זה המרכבה. אז הדמות הזאת של המרכבה, כך הוא כיוון אותם. כי כמו שבמרכבה אין פירוד ואין מחלוקת, וכולם מאוחדים, אותו דבר גם כאן. אז אבא ציווה לפני מותו, איפה הוא ציווה? הוא ציווה לפני מותו איך לשאת את המיטה. אם הוא ציווה איך לשאת את המיטה, אז הוא גם ציווה איך אנחנו צריכים להתנהג בדרך הזאת. עד כאן הדברים של הבאר משה מאוז'רוב. טוב, אחרי שלמדנו את זה, למדנו את היסודות, אפשר להתחיל ללמוד את ההפטרה בעזרת השם בסייעתא דשמיא. ההפטרה מדברת על הסתלקותו של דוד המלך מן העולם. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרבו ימי דוד למות. חז"ל דורשים את הפסוק, אומרים חז"ל, ואין שלטון ביום המוות. ביום המוות אין לאדם שליטה. למה? כל זמן שדוד המלך חי, אומר המדרש, נקרא מלך, והמלך דוד זקן, והיו קוראים לו אדוני המלך, וחכם ומלאך, שכן האישה התקועית אומרת לו, ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוקים. יונתן בן אביתר אומר לו, מה הוא אומר? לאדוניהו ולכל שאימו, אבל אדוננו המלך דוד המליך את שלמה, אתה מוצא המלך דוד. וכן בת שבע אומרת, וחי אדוני המלך דוד לעולם. וכן נתן הנביא אומר, אדוני המלך אתה אמרת. וקהלת רבתי אומר, אמר רב לוי, קרוב ל-52 פעמים כתיב המלך דוד. הרי כמה כבוד וגדולה והדר היה לדוד. וכשהגיע זמנו למות, אין כתיב שם, לא מלך ולא אדוני ולא חכם ולא מלאך. אלא שמו בלבד, שנאמר, ודוד זקן ושבע ימים. וכתוב כמה פסוק, ויקרבו דבי, ימי דוד למות. ובסוף כתוב, וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. שום תואר, שום דבר לא, הכל נגמר. זהו שנאמר, ואין שלטון ביום המוות. כך אומר המדרש בספר קהלת. טוב, רבותיי, מה הצוואה שאומר, מה שאומר דוד המלך לשלמה? בדרך כלל כל צוואה שאתה פותח אותה, הצוואה היא, האבא כותב, ילדים, הגעתי לגיל 70, ימי שנותינו באים 70 שנה ועם גבורות 80 שנה, ואדם לא ידע את איתו כדגים הנאחזים במצודה רעה, הפעם לא ידע מתי, התקרבתי 5 שנים לתקופת אבא שלי ו5 שנים מתקופת אמא שלי, ואני לא יודע, והחלטתי לכתוב צוואה. אני משאיר לכם דירת פנטהאוז באלעד, ויש לכם פה 6 חדרים ויש 6 ילדים, תחלקו את הכסף לכל ילד חדר והכל בסדר גמור, תמכרו את הדירה, תחלקו את זה ל6 חלקים. חוץ מזה, הכנתי הכוח לקשיש ויש קרן רקפת וקרן מקפת וקרן מישמיש ואבוקדו, ויש לכם שם 1,000,000 שקל, ב-150,000 תכתבו ספר תורה ותפתחו קופת גמר ב-700,000 שקל, וזה הכל בעזרת השם. נתראה שוב בתחיית מתי ישראל עמו ברחמים. קניתי קבר, שילמתי, כולל תרחיכים, נמצאים בארון, מצד ימין, בשקית של חבר'ה קדישה, והכל בסדר גמור. עד כאן, הנפרד מכם באהבה, אבא. זהו נקודה. אם יהיו שינויים, נצרף צוואה חדשה. על כך חתמתי בפני העדים האלה והאלה, מחתימים אותם שהוא חתם בסילות הדעת ולא היה אבל, לפני שהוא מת, מחתימים אותו והכל בסדר גמור. זה הצוואה. דוד המלך כותב צוואה, מילה אחת אין שם על ממון. מילה אחת לא. מלך, על מה הוא מצווה? ויצא בשלמה בנו למור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש, ושמרת את משמרת השם אלוקיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ודותיו, ככתוב בתורת משה, למען תזכיר את כל אשר תעשה, ואת כל אשר תפנה שם. יפה מאוד, זה הצווה, תלך בדרכים שלי, תלמד, תעשה בדרך, וחזקת והיית לאיש. דיבורים שמדבר המלך דוד לשלמה. אבל יש כאן בצוואה 3 דברים מבהילים שמצווה דוד המלך את שלמה. דבר ראשון, מה הוא מצווה? וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן הר ולעמסה בן יתר, ויהרגם, ויישם במלחמה בשלום, ויתד במלחמה בחגורתו, אשר במותניו ובנעלו אשר ברגליו. אלה הדברים שהוא אומר, ועשית כחוכמתך, ולא תורד צבתו בשלום שאול. אל תיתן לו למות במיטה. תהרוג אותו, לא לפני שהוא מגיע לזקנה, ואז תהרוג אותו. תעשה, תהיה חכם, ותהרוג אותו. את מי הוא הרג? את אבנר בן הר, ועמסה בן יתר. מי זה? אבנר בן הר היה שר הצבא של שאול המלך. היה שר הצבא, ולאחר ששאול נהרג במלחמה, מינו את איש בושת, מינו במקומו. אחרי זה הסיפור, היה לו סיפור עם איש בושת, והוא ערק, הוא ערק בסוף לדוד המלך. לא ניכנס, הייתה מלחמה בין אבנר בן הר לבין יואב בן צרויה. במלחמה הזאת שהייתה בין אבנר בן הר, שהיה שר הצבא אצל שאול, לבין יואב בן צרויה, שהיה שר הצבא אצל דוד, במלחמה הזאת רדף עשאל, אחיו של יואב בן צרויה, אחרי אבנר. ואבנר אמר לו להפסיק לרדוף, ושהוא לא שמע בקולו, הוא הרג אותו. נהרג במלחמה הזאת, נהרג עשאל בן צרויה, אח של יואב בן צרויה, שר הצבא של דוד המלך. יפה מאוד. כעבור זמן, כאשר אבנר בן הר, הוא אשם באיזושהי אשמה נוראה, הוא ערק ממחנה שאול, ובא וחבר למחנה דוד. כשהוא בא והתחבר למחנה דוד, יואב רצה לסגור איתו חשבון על זה שהוא הרג את אח שלו. אז מה הוא עשה? הוא פשוט ניצל את ההזדמנות שהוא הגיע שם למשתה, הוא בא למשתה שערך דוד המלך, ושם במקום הוא רדף אחריו כתואנה שהוא גואל אדם, והרג אותו. אז בתואנה הזאת הוא הרג את אבנר בן הר. הבא בתור הוא עמסה בן יתר, הוא היה שר הצבא אצל אבשלום. ברגע שאבשלום נהרג, הוא הגיע להיות אצל דוד המלך. בא אצל דוד המלך, אותו דבר, והפגש אותו יואב בן צרויה, הוא התכופף משהו, הוא התכופף ורצה לנשק אותו, וכך הוא ניצל את ההזדמנות, ודקר אותו, מבלי להיכנס לפרטים, מי שירצה, יעיין בדברי הנביאים בהרחבה גדולה. טוב, אמר לו, בבקשה, תהיה חכם, תדאג להרוג אותו, ושלא ימות באופן טבעי, אתה תשתדל להרוג אותו. יפה מאוד, עד כאן הדברים. למה הוא לא הרג אותו מיד? בשביל כל המלחמות, היה איתו יואב בן צרויה, הוא היה שר הצבא שלו, אז הוא הכיר לו טובה, אבל למעשה הוא רצה להרוג אותו. במשך חוכמה, בפרשת השבוע שלנו, כותב המשך חוכמה דבר פלא. הוא אומר, מה יאכפת את דוד המלך? יישארו, לא יישארו, מה הוא? הוא יודע שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא יבנה את בית המקדש. למה הוא לא יבנה את בית המקדש? כיוון שאמר לו, אתה יש לך דם על הידיים. מה זאת אומרת דם על הידיים? מה שעשיתי, עשיתי על פי סנהדרין. אבל אם כל זה אמר לו, אתה לא תבנה את בית המקדש. למה? כי יש לך דם על הידיים. יוצא שכאשר יש מושג של דם על הידיים, אי אפשר לבנות בית המקדש. אם כך הוא אמר פשוט מאוד. אם יהיה לך כאן את יואב בן צרויה מצד אחד, ויהיה לך גם את שימי בן גירה, מצד אחד אצל יואב בן צרויה יש לו דם על הידיים. הוא הרג את אבנר בן הר, והרג גם את המסע, הוא עשה גם את המסע, רצה צבא של אבשלום. הוא נמצא, יש שפיכות דמים. במקום שיש שפיכות דמים, לא יהיה בית המקדש. אז מה תעשה? תהיה חכם, תהרוג אותו. כי אם אתה רוצה שתהיה השראת שכינה, אומר המשך חוכמה, אין לך ברירה אחרת, אלא פשוט להרוג אותו. אלה הדברים שאומר המשך חוכמה, דבר נפלא. רבותיי, אני רוצה לעמוד על הערה שכותב הכלי הקר למהרש לניאדו על הנובי, ואותו דבר בבאר משה מאוז'רוב. שני נביאים בסגנון אחד נתנבו. כשהוא מצווה צבא, מה הוא אומר? תהרוג את מי? את יואב בן צרויה, תהרוג את שימי בן גירה, ותיתן אוכל לבני ברזילי הגלעדי. שואל הכלי הקר, להרוג, לאכול, להרוג. זה הצבא. נכון? להרוג, לאכול ולהרוג. מה זה הצבא הזאת? מלא תגיד בהתחלה לאכול, אחרי זה להרוג. תגיד להרוג, אחרי זה לאכול. מה דחפת? להרוג את יואב בן צרויה, לתת לבני הברזילה הגלעדי לאכול, ואחרי זה להרוג את שימי בן גירה. למה זה נכנס שם באמצע? מה זה האמצע שנמצא שם? כך שואל הכלי הקר למהרש"ל לניאדו והבאר משה מאוז'רוב. והם שניהם, שני נביאים בסגנון אחד, פשוט דבר פלא. אמר לו דוד המלך, כמו שאתה מבין שלתת אוכל לבני ברזילי הגלעדי זה חסד, למה? כי הם עשו חסד עם דוד המלך, במה הם עשו חסד עם דוד המלך? כשהוא ברח מאבשלום, כי אבשלום רצה להרוג אותו, בני ברזילי הגלעדי קרבו אותו. מה זה אמרו לו? בוא תאכל אצלנו. כולם ברחו ממנו, אף אחד לא רצה להתקרב אליו. מה? אבשלום עלה לגדולה, אחיתופל היה איתו, כולם מה שנקרא, אמרו הנה עכשיו הוא עולה לגדולה. היחידים שקרבו אותו, מי היה? ברזילי הגלעדי, הוא קירב אותו, ואמר לו בבקשה תשלם לו. מה הוא עשה? לא כתוב, הם קרבו אותי, קרבו אליי בבורחי מפני אבשלום אחיך. מה הם עשו? בדרך כלל שאתה מזמין אורח, אתה בעל הבית והוא האורח. אז האורח מקבל שירותי, איך אומרים? שירותי הערכה. הם עשו משהו אחר, מה הם עשו? הם שמו את דוד בראש השולחן, אומר, אתה מלך. אנחנו לא עכשיו, אתה האורח שלנו. אנחנו אורחים על שולחנך, אתה המלך. אנחנו האורחים שלך. בדרך כלל שבא אליך האורח, אז מה שמע? יש שירותי אירוע. אומר, לא, כאן לא שירותי אירוע. אמר לו, אתה המלך ואנחנו אורחים אצלך. אומר הפסוק, כי כן קרבו אליי בבורחים מפני השלום. מה הרעיון שמונח כאן? דבר נפלא. רבותיי, בדרך כלל, אנשים רואים מישהו מצליח, כולם מצטרפים איתו. מצליח הולכים, מצטרפים איתו. ברגע שהוא נופל, כולם עוזבים אותו. נכון? ככה זה לעבד, רחמון אליסטן. אחד שהיה פעם עשיר, כשהוא היה עשיר, כל אחד חייך לו, שם הלכם רב זלמר, רזה עם בראש שפע. הוא ירד מנכסיו, נהיה מה שנקרא, ירד לגמרי מנכסיו, אז גמרנו, כולם אמרו לו, עזור, אף אחד לא רואה אותו ממטר, הכל בסדר גמור. דוד המלך כותב את זה מתהילים, אבל הפוך. ויסגב אביון מעוני, ויישם כצון משפחות. כשהאדם עני, אף אחד לא מכיר אותו. אם העני הזה בא למישהו, אומר, תגיד לי, אתה קוראים לך ככה וככה, נכון? אתה יודע שאנחנו בני דודים. אבל הוא רואה אותו, איך הדפוק הזה נמצא, נכון? איך הוא לבוש? הוא אומר, תכף הוא יגיד שאני קרוב משפחה שלו, ועליי נאמר, בשרה אל תתעלם, בבקשה, כך תעביר בבית, תעביר את המשכורת שלך, את המעשרות. הוא אומר, לא מכיר אותך, לא יודע בן דוד, לא יודע מי קראו לסבא שלי, אני לא זוכר. אני יודע מאיפה אני מתחיל, לא זוכר זיכרונות. שכחת מהכל. אבל באותו רגע שאני זכה בלוטו ב-100 מיליון, אז כולם באים, שמו לו מסכה של הלוטו, נכון? ואתה רואה את הזקן שיוצא מהצדדים, אתה אומר, אתה זכית בלוטו 100 מיליון, הנה, מה פתאום? בוא תראה, הנה זה הזקן שלך, הנה בולט גם פה, רואים אותו בחוץ, זה אתה, אומר לנו, ואם זה אני, אז מה? אומר, אני בן דוד שלך. אומר, בן דוד שלי, מה אתה אומר? הכל בסדר גמור. כשאני אמר לך שאתה בן דוד שלי, אמרת שאתה לא מכיר את הסבא, פתאום אתה מכיר. ויסגב אביון מעוני, שמוציאים את העני מן העוני, ויישם כצון משפחות, כולם נהיים משפחה שלו. בוא תראה, אני בן דוד שלך מפה, אני אף אחד משם. כשהוא היה עני, אף אחד אמר, לא מכיר אותך ממטר. פתאום, ברוך השם, כולם מכירים אותו, הכל נחמד מאוד. אומר דוד המלך, שירבלתי והשלום התחיל למלוך, כולם זרקו אותי, אף אחד לא רצה אותי. מי הכניס אותי הביתה? ברזילי הגלעדי, אז בבקשה, ולבני הברזילי הגלעדי תעשה חסד. למה? כי בני קרבו אליי בבוכי בני השלום. הם קרבו אותי, לא אמרו לי שאני אורח אסתם. אני הבעל הבית אסתם. הם נתנו לי תוקף של מלך. רבותיי, כותב הספר שערי אורה. כולם הלכו עם הזרם, אבשלום על הסוס כולם איתו. בני הברזילי הגלעדי הלכו נגד הזרם. אמר, הם זרקו אותך, אנחנו ניקח אותך, בשבילנו אתה ממשיך להיות מלך. אחד כזה, צריך להריח אותו על השולחן. כמו שאתה נהיה מלך, כולם רוצים לבוא לאכול אותך, לאכול איתך, אתה בבקשה, תארח אותם, והאירוח הזה יחשב לך כתשלום על מה שהם ערכו אותי. עד כאן הדברים בצוואה מספר 2. נו, אז מה כאן בני ברזילי הגלעדי? רצח, אוכל, רצח. אומר הספר באר משה מאושרוב. אמר לו דוד המלך, כמו שלארח את בני ברזילי הגלעדי זה חסד, להרוג את יואב בן צרויה ושימי בן גיירו זה חסד. זה אותו חסד של אירוח, אותו חסד זה מוות. ותהיה יותר חכם אצל שימי בן גיירו. למה? כי שימי בן גיירו היה מלך, היה רבי שלו, היה רבי של שלמה. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף ח', כל זמן ששימי בן גיירו היה, שלמה המלך לא נשא את בת פרעה. הוא היה הרבי שלו, הוא למד אצלו תורה. שימי בן גרה, אומר רש"י, היה ראש הסנהדרין. ככה מופיע ברש"י בספר שמואל. היה ראש הסנהדרין. רבותיי, ראש הסנהדרין, הרבי של שלמה המלך, צריך להרוג אותו. הוא אומר, תהיה חכם. מי אל תהיה חכם? הוא אומר, ואתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו. אומרים המפרשים, אתה אל תיגע בו, אסור לך לגעת בו. למה? כדין אדם שעובד בבית דין בהלקאה. אחד שמלכה נותן 39 מלכות, אם אבא שלו מגיע לו מלכות, אסור לו להלכות, אפילו שהוא שליח בית דין. אם מישהו בא, הרבי שלו, מגיע לו מלכות, הוא לא מלכה אותו, גם לא הורג אותו, אם מגיע לו עונש מוות. אף על פי שהוא שליח בית דין, אסור. אמר לו, עליך אסור לגעת בו, תהיה חכם. מה תעשה? תדאג שהעבדים שלך יעשו את זה, אתה אל תיגע בו. זה מה שהוא אמר לו, תעשה חוכמה. ומה אומר לו? כי אדם אתה צריך לקה לנהוג ביותר חוכמה אצל שיבי בן גיירו, כי כדוע לכולם מה שהגמרא אומרת, עבדת אביו ועבדת רבו, עבדת אביו קודם, עבדת רבו קודמת. למה? שאביו מביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא. אמר לו, תגיד, למה? כיוון שהרב מביא אותך לחיי העולם הבא. אם הרב מביא אותך לחיי העולם הבא, אז מה? אתה צריך לדאוג להביא אותו גם כן לחיי העולם הבא. כי אם אתה לא תהרוג אותו, מה תהיה התוצאה? שהוא לא יזכה לחיי העולם הבא. אם הוא דואג לך להביא אותך לחיי העולם הבא, אתה צריך לתת לו מידה כנגד מידה, להביא אותו לחיי העולם הבא. איך תביא אותו? אם תהרוג אותו, תביא אותו לחיי העולם הבא. אז אותו חסד שמדובר אצל בני הברזילי הגלעדי, אותו חסד נאמר כאן כאן, זה אותו משקל. אלה הדברים שכותבים רבותינו. טוב, גמרנו את יואב בן צרויה, גמרנו בני ברזילי הגלעדי, אנחנו עכשיו רוצים ללכת בעזרת השם, למה? רוצים ללכת אל שימי בן גיירו. הסיפור של שימי בן גיירה מופיע בהרחבה גדולה בספר שמואל, בואו נקרא חלק מהדברים, ונזבין אותם מה קרה שם. כדי להבין מה קרה שם צריכים לקרוא קצת בפסוקים שמופיעים בשמואל ב' בפרק ת' ז'. אבשלום מרד בדוד המלך, ויות ואבשלום מרד בדוד המלך, הגיע שימי בן גיירו, והנה איש יוצא ממשפחת בית שאול, ושמו שימי בן גיירה, יוצא יצא ומקלל, ויסקל באבנים את דוד, ואת כל עבדי המלך דוד, וכל העם, וכל הגיבורים מימינו ומשמאלו. לא פחות ולא יותר. הוא לוקח את דוד המלך, וסוקל אותו באבנים. השם ירחם, תשימו לב מה כתוב כאן. ויסקל באבנים את דוד, הוא אפילו לא קורא לו דוד המלך. לעבדים שלו הוא קורא, ואת כל עבדי המלך דוד. אומרים חזל, בוא ותראה איך זלזל שימי בן גיירו בדוד המלך. דוד המלך, נעים לראות ישראל. תקרא לו דוד המלך, אז מה? אם אבשלום עלה. אז מה, לכן צריך לקרוא לו המלך, לקרוא לו רב דוד? יפה מאוד. וכה אמר שימי בקללו, צא צא איש הדמים ואיש הבליעל. מה זה איש הדמים ואיש הבליעל? הוא אישים אותו במה? בהריגה של בית שאול, בהריגה של אוריה, וחוץ מזה גם אישים אותו באיש הבליעל, בחץ של בת שבע, שלדעתו היה כאן חץ של הריות. השיב עליך השם כל דמי בית שאול, אשר מלכת תחתיו, ויתן השם את המלוכה ביד אבשלום בניך, והנך ברעתך, כי איש דמים אתה. כך הוא אומר לו. יפה מאוד. ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך, שר הצבא שלו, אומר לו, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? אברנה ואסירה את ראשו. תן לי, אני אוריד לו את הראש, מורד במלכות, תן לי להוריד לו את הראש. ויאמר המלך, אומר דוד המלך, מה לי ולכם בני צרויה? כה יקלל, כי השם אמר לו כלל לדוד. ומי יאמר מדוע עשית כן? אומר רש"י במקום, ראש הסנהדרין. ראש הסנהדרין יכול לעשות דבר שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו לעשות. ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו, הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי, ואף אתה בן הימיני, הניחו לו, הניחו לו ויקלל, כי אמר לו השם. תיתנו לו לקלל, הוא לא עושה דברים לבד, הקדוש ברוך הוא אמר לו לקלל. אולי יראה השם בעיני, אומר רש"י, יראה את הדמעות שיורדים לי, הרד"ק אומר יראה את הצער שלי, וישיב השם לי טובה תחת קהילתו היום הזה. מה הטובה הגדולה? הוא רואה את הביזיונות שעברתי, והזוהר כותב שזה הביזיונות נוראים, מה שהוא חווה שמה. אמר, אולי ייתן לי הקדוש ברוך הוא טובה, מה הטובה? ימחה לי על החטא של בת שבע. זה הטובה, ימחה לי על חטא בת שבע. באמת הייתה לו טובה גדולה. למה הייתה לו טובה גדולה? כי אדם שיורד מתפקידו, אבשלום לקח את התפקיד של המלך, ועכשיו החזיר אותו למלכות אחרי 6 חודשים. אדם שעולה לגדולה, אומרים חז"ל, מוכלים לו, על כל עוונותיו, אז הוא הרוויח יפה מאוד. וילך דוד ואנשיו בדרך. במדרש כתוב, מה זה וילך דוד ואנשיו בדרך? שואל המדרש, שוחר טוב, וכי באוויר היו צריכים ללך, ודאי שהולכים בדרך. אלא שהלכו בדרך ענווה, שדברי דוד, שאמר לו, השם אמר לו כלל, הוא קיבל את זה בכזה שוויון נפש, הם הלכו אחריו. ושימי הולך בצל ההר, מה זה בצל ההר? והולך ומזכיר לדוד מעשה הצלע, למה לקחת את בת שבע ושלחת את אוריה? אז הוא הולך בצלע, הוא כל הזמן מזכיר לו את הצלע. אתם זוכרים שדיברנו לפני כזמן שהאישה נבראה מהצלע ה-13. הזכרנו את זה בחנוכה, יופי, הזכיר לו את הצלע. רבותיי, זה הסיפור עם שימי בן גרו, קילל אותו, וקילל אותו כללה נמרצת, כך הוא אומר. בפרשת, בהפטרה שנקרא השבת, והוא קיללני כללה נמרצת, והגמרא במסכת שבת עושה מזה ראשי תיבות, נואף, מואבי, רשימה שלמה של עבירות שהוא שם עליו. זה הסיפור של שימי בקטע הראשון. בחלוף 6 חודשים, כאשר חזר בחזרה דוד המלך למלוך, אבשלום נתלה בשערו, כמו שכולנו יודעים, ונהרג, חזר בחזרה למלכותו, שמע מזה שימי בן גרו שהוא חזר למלכותו. באותו רגע שהוא חזר למלכותו, מה הוא עשה? הוא בא מהר לדוד המלך לבקש סליחה. איפה זה מופיע? שמואל ב' פרק י"ט. בואו נקרא את הדברים. וימהר שימי בן גרה בן הימיני אשר מבחורים, וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד. כאן מופיע שוב לקראת המלך דוד. כשאבשלום ירד, אז מה אמר? דוד, בלי המלך. עכשיו, הלך חזרה, קורא לו המלך דוד. ואלף איש עמו. הוא הגיע עם פמליה של 1,000 איש. אתם יודעים מה זה 1,000 איש, כן? אוטובוס זה 50. אתם יודעים כמה זה? כמה את האוטובוסים זה? 20 אוטובוסים של אנשים. 1,000 איש באו איתו ביחד. וחוץ מזה מי היה איתו? וציב הנער בית שאול, ו15 בניו, ו20 עבדיו איתו, וצלחו הירדן לפני המלך. אומר הפסוק, הוא חוזר אליו והווה מגיע אליו, ושימי בן גרו נופל לפני המלך בעוברו בירדן. כאן הוא כבר נפל לפני המלך, מקודם הוא קרא לו דוד, עכשיו מלך. ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני אבון, בבקשה אל תזכור לי את החטא הזה, ואל תזכור את אשר אבה עבדך ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים. תזכור, אתה זוכר שבאתי עד וקיללתי אותך כללה נמרצת, אתה זוכר? אומר, בבקשה אל תחשוב לי אבון, תסלח לי על מה שעשיתי. רבותיי, מלך צריך לדעת גם לסלוח. גלות של המלך זה לא רק להרוג, זה גם לסלוח. כי ידע עבדך כי אני חטאתי. הוא אומר, סליחה, חטאתי. והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף, לרדת לקראת אדוני המלך. אני מבקש לבוא, לבקש ממך מחילה. רק שמעתי שנהיית המלך, הגעתי לבקש מחילה. ויען אבישי בן צרויה ויאמר, התחת זאת לא יומת שימי כי קילל את משיח השם? מה, אתה הולך לוותר לו? צריך להרוג אותו. מה זה? אדם כזה קילל אותך, כללה נמרצת, אתה משחרר אותו? איזה מין דבר זה? ויאמר דוד, מה לי ולכם בני צרויה? כי תהיו לי היום לשטן? מה אתה רוצה, שאני לא אמחה לו? מה אתה רוצה? אם, כמו שאמר לו, כמו שמופיע בחז"ל, שאמר לו שימי בן גרו, אם תמחה לי, כולם יגידו שאתה מוכל וסולח, יבואו לבקש סליחה שהלכו עם אבשלום, ותחזור המלכות להיות בסדר. אבל אם אתה לא סולח, כולם ידעו שמה? שאתה נוקם ונותר. אם אתה נוקם ונותר, כולם יברחו ממך. כולם פחדו ממך, יברחו ממך. תעשה שכל, תעשה בדבר טוב. 1,000 איש פה, ויתרתי, כל אחד ישמע את זה, ב5 דקות זה ירוץ לכל המקומות. שימי בן גרו קילל אותו כללה נמרצת, הוא בא, ויקש סליחה, מחה לו. ביום הראשון להכתרת מלך נותנים חתינה לאסירים פוליטיים, נכון או לא? יש נבואה למלך, יש שחרור, כן היה משהו, לא היה משהו, משחררים. המלך יום השמחה שלו, גנוסיה שלו, משחררים. היום נהיית המלך, אדם שעלה גדולה מוכלים על כל אמונותיו, שחרר ותר. ככה אומר שימי בן גרו. הוא מקבל את הדברים, אף על פי שאבישי בן צרויה אומר לו, תן לי להרוג אותו. ויאמר דוד, מה לי ולכם בני צרויה? כי תהיו לי היום לשטן? אתם רוצים להרוס את זה שאני חוזר בחזרה למלכות? היום יומת איש בישראל, היום אתם רוצים שאני ארוג בן אדם ביום ההמלכה שלי, כי לא ידעתי, כי היום אני מלך על ישראל, זה יום ההכתרה. מה הוא אומר לו? היום לא יומת איש בישראל, היום לא, אבל בעזרת השם בהמשך נטפל בו. הוא לא אמר לו, היום לא, אבל בהמשך נטפל. ויאמר המלך השימי, לא תמות, וישבע לו המלך. זהו, עד כאן. רבותיי, אם אלה הדברים, נחזור בחזרה. איפה מופיע המילה הזאת? ויען אבישי בן צרויה ויאמר, התחת זאת לא יומת שימי? הנה יש לנו את הפעם השלישית שכתוב, התחת. אמרנו פעם אחת, התחת אלוקים אנוכי, פעם אחת התחת אלוקים אני, וכאן מופיע התחת זאת לא יומת. הנה מצא לנו בעל התורים את החיבור הזה. יופי, הכל ברור, הכל נהיר, הכל קיים. רבותיי, תשימו לב למה שחזל שואלים במדרש. שואלים חזל במדרש, כי ידע עבדך כי אני חטאתי, והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת תקרת אדוני המלך. רבותיי, הוא מבית יוסף? שימי בן גרו מבית יוסף? איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. אז מה הוא? מבנימין, זה מה שכתוב, הוא היה בנימין. ואלף איש עמו בן בנימין נופיע שם. אז מה אתה אומר כאן? כי ידע עבדך כי אני חטאתי, והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדוני המלך. התשובה לכך כתובה במדרש שוחר טוב בתהילים מזמור ג', מופיע שם במדרש ככה. רב שמואל בר נחמני אמר, מה המטרה שלו? הוא בא להזכיר את יוסף הצדיק. מה הוא בא להזכיר את יוסף הצדיק? בא אותו שימי בן גרו ואמר לו, תזכור, הוא אומר לדוד המלך, היה פעם סיפור של אחים, שהאחים האלה החליטו לפעול כנגד יוסף הצדיק, על מה? בגלל שהוא מרד במלכות, מרד במלכות. למה הוא חשוב שהוא מרד במלכות? כי הם החליטו שיהודה הוא מלך, ויוסף החליטו שיהודה הוא מלך. בא יוסף ואומר, כולם משתחווים לו, השמש וירח ואחד עשר כוכבים, המעלמים עלומים בתוך השדה וגם ניצבה, וכולם משתחווים לו, נו, נפלא ביותר. אם כולם משתחווים לו, אז ממילא, כל אחד ירקיד עכשיו, הנה הוא מלך. הלכו האחים, זרקו אותו לבור. כשיוסף נהיה מלך, באו האחים אליו ואמרו לו, אנא, סנה פשע אחיך וחטאתם כי רג מלוכה. מה הוא עשה? מה הוא עשה? התנקם בהם? מה אמר? התחת אלוקים אני מקום הקדוש ברוך הוא. אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה. אני התחת אלוקים, אני יכול לעשות לכם משהו? אין שום פעולה, לא יכול לעשות לכם שום דבר. ויוסף מחה להם. אומר לו דוד המלך, אומר שימי בן גרו, אני באתי ראשון לכל בית יוסף. מה מבית יוסף? תזכור שיוסף הצדיק מחל. אם יוסף הצדיק מחל, תמחל גם אתה. והוא מחל. כותב הספר שבט מוסר. כותב הספר מגלה עמוקס. באופן ריש בפרשת ויסחנון. כותב החופץ חיים. כותב החופץ חיים בשמירת הלשון. ברגע שאמר דוד המלך, באותו רגע שאמר דוד המלך, אחרי שהוא קילל אותו כללה נמרצת, מה הוא אמר? השם אמר לו כלל. השם אמר לו כלל, כתוב בספרים הקדושים, שמעשה זה, שעשה דוד המלך, שקיבל את הקללות ואמר, הניחו השם אמר לו כלל ויקלל, כי אמר לו השם, באותו רגע נהיה דוד המלך רגל רביעית במרכבה. מי נמצא במרכבה? אמרנו אברהם, יצחק, יעקב ודוד. אודום, אומרים חזל במדרש, זהו דוד. דוד המלך, הוא נהיה רגל רביעית במרכבה. למה? הוא שמע, כמו שכתוב, ואהביו כצאת השמש בגבורתו, אומרים חזל. השומעים חרפתם ואינם משיבים בעונים. אדם ששומע את החרפה ולא אומר שום דבר, לא מגיב. דוד המלך לא הגיב, הקדוש ברוך הוא שם אותו ברגל, לא רק שהוא לא הגיב, הניחו לו, השם אמר לו כלל, אמר הכל בסדר גמור, הכל שליחות מהקדוש ברוך הוא, אדרבה, אני ארוויח, אולי יראה השם בעוני, הנה אני לא הגבתי, אני מבקש מחילה, והקדוש ברוך הוא אומר, עדיין לא מחל, אולי עכשיו, שאמר הניחו, אמר לכלל, וככה הוא ביזה אותי, אחרי שהוא ביזה אותי, אולי זאת תהיה הסיבה שאני אזכה למחילת עוונות. אם ככה יוצא, שבאותו רגע שאתה קורא שכל המחילה שנתן דוד המלך לשימי בן גרה בא מצד מה? מצד שהוא הזכיר לו אנוכי ראשון לבית יוסף. תלמד מיוסף הצדיק שבאו להם לבקש סליחה והוא סלח, זה הזכות הגדולה שתעמוד לך ללמוד ממנו, ללמוד מיוסף הצדיק שסלח. אם ככה רבותיי נוכל להבין כאן דבר נפלא, כשבא כאן בעל הטורים ומחבר לנו את שלושתם ביחד, שלוש פעמים נמצא התחת אלוקים אנוכי, התחת אלוקים אנוכי אצל יעקב אבינו, התחת אלוקים אני אצל יוסף, והפעם הנוספת זה התחת כמו שמופיע כאן, שהוא אמר לאבישי, מה הוא אמר לו? זאת לא יומת שימי, התחת זאת לא יומת שימי, אל תיגע בשימי בן גרה, אל תיגע בשימי בן גרה, אני אצווה בעזרת השם את הבן שלי, בצוואה שלי, שיהיה דבר חכם, והוא יהרוג את שימי בן גיירו. היוצא רבותיי, שכל היסוד הזה של המחילה הוציא דבר אחד. כתוב בחז"ל, שהראו לדוד המלך, שמבשימי בן גרה צריך לצאת מרדכי היהודי. אז מה הוא ציווה? אמר, אם אני הורג אותו על המקום, אז מה תהיה התוצאה? לא יצא מרדכי היהודי ולא יהיה הנס של פורים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה מחלת לו חייך, שאני נותן את שמך בשמו, שנאמר איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קישי שמיני. שואלים חז"ל, איש יהודי? הוא לא מיהודה. מאיפה הוא? הוא מבנימין. אחת הגמרא תגמר, אבא שלו מבנימין, האמא שלו מיהודה. אז מה זה מעניין, מאיפה אמא שלו? היחוס אחרי אבא. אומרים חז"ל, לא איש יהודי! זה על שם מי? על שם יהודה. מי יצא מיהודה? דוד המלך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא הרקת אותו למרות שהיה מורד במלכות, לא הרקת אותו וישרת, כי אמור לצאת מנו מי? אמור לצאת מנו? מרדכי היהודי. אם מרדכי היהודי יצא ממנו, יצא כל הנס של פורים. אז כל הנס של פורים נחשב על שמך. אז כל השם שלך נמצא בתוך דוד המלך, זה השם שלך. אם ככה שאנחנו קוראים כאן, מחפשים את פורים בפרשה, זה לא רק נופל על המיטה, כי פעמיים כתוב המיטה, פעם אחת אצל יעקב ופעם אחת אצל סלומון. יוצא שהצוואה שמצווה כאן דוד המלך את שלמה, למה היא נוגעת? כל הפרשה שאלנו מה הדגמה שיש בהפטרה, ויקרבו ימי ישראל ויקרבו ימי דוד. יש לנו כאן חשבון אחר לגמרי. מה החשבון? כל המחילה שמחל דוד המלך מחר לשימי בן גיירו היה בזכות מה? אני ראשון לבית יוסף, תלמד מיוסף הצדיק. יוצא מזה שהוא למד לוותר לו, מזה יצא מרדכי היהודי. אתה שואל אותם מי אחראי על הנס של פורים? הנס של פורים עתיד מה? דוד המלך שלא הרג את שימי בן גיירו. זה הזכות הגדולה שיש לדוד המלך. כשאנחנו אנחנו מסיימים בסייעתא דשמיא את חומש בראשית, ספרם של אבות, חזק חזק ונתחזק, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יביא לכל עם ישראל ישועות גדולות, ונזכה כולנו בעזרת השם לראות בקרוב ממש בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר, אני לא חופץ